что ж мы читаем? פרק ח' עצמו, פרק של שגילה, זה 302. הפרק ח' עצמו הוא פרק של שלילה, הוא פרק של, הוא עדיין אומר מה לא, אני אקרא אותו מהר ואני לא אסביר אותו כי הוא יהיה מבואר מתוך הפרק הבא. מתוך הפרק הבא נוכל להסביר גם את העניינים של הפרק הזה. הפרק הזה הוא גם קצר, הוא גם קצת סקירה היסטורית, הוא לא בדיוק חלק מכל העניין. הוא מצטט פה כמה דברים. שלמות העניין, אני לא רוצה לדלג אותו. בפתיחת ספר כתר שם טוב לרבי שם טוב אבן גנים צריך להיות. כתוב כאן אבן גאון, אני חושב שזה טוב. בעל מגדל עוז. לפרש סודות הרמב"ן על התורה. יש כמה פעמים שהרמב"ן על התורה כותב שעל פי סוד זה כך וכך, והוא לא מסביר. וזה שכתב את המגדל עוז על הרמב"ם לתרץ את ההשגות של הראב"ד, זה מוכר, המגדל עוז, אז הוא כתב ספר לפרש את הסודות של הרמב"ן שהוא רמז להם בפירושו על התורה. שם בהקדמה הוא כותב כך: כי תחילת כל דבר יזרונו רבותיי, אותם אלה שאצלם הוא למד קבלה. תפסס את השיר טעמי. להתרחק בדיבור ומחשבה משלושה דברים. שהם גשמות, הגשמה, הולכים ללמוד קבלה, הולכים לקרוא חסד רוע ימינה, גבורה רוע שמאלה, אפשר לפעול בהגשמה, בכל מיני צורות של הגשמה. תכף נראה מה המשמעות, אולי בפרק הבא יותר. וריבוי, גם במדרשים וגם ובעיקר בזוהר ובקבלה, יש לפעמים ביטויים שיכולים לגרום לבן אדם לחשוב על דואליות באלוקות. היה, נראה את זה בהמשך, היה פעם מישהו שממש, הוא היה מורה לקבלה, חילוני. הוא הגיע למסקנה שהקבלה שורשה בזרטוסטרה, שמאמינים בשניים, באור ובחושך, בטוב וברע, עד כדי כך. כי הוא לא הבין, אפשר להסביר את זה בריחות, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, מה היה הטעות שלו. אז זה הדבר השני. הדבר הראשון זה להתרחק מהגשמה, הדבר השני להתרחק מהריבוי ומהפירוד. מהפירוד להתרחק, זאת אומרת, זה בעצם הרמב"ם מדבר על זה, להתרחק מהפירוד. הקדוש ברוך הוא תמיד, הוא לא צריך כלים כדי לפעול דרכם. ברמב"ם כתוב, הוא וחוכמתו אחד, הוא ודעתו אחד, הוא וחייו אחד. כל הדברים שאנחנו משתמשים בהם ככלים, שזה לא אנחנו. כן? החוכמה של האדם זה לא הוא בעצמו. החוכמה מתפתחת וגודלת, ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חוכמה. הוא בעצמו הוא עצם, הוא דבר שהוא לא משתנה. כן? הוא פועל דרך החוכמה, בדיוק כמו שהוא פועל דרך הידיים. כמו שהוא פועל דרך כלי כתיבה או כלי עבודה אחר. הקדוש ברוך הוא והכלים שדרכם הוא פועל, אין ביניהם פירוד. זה נושא ארוך, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. בפרק הבא אולי נדבר על זה. בפרק הבא הוא מדבר מה כן. בינתיים כאן הוא בא רק לשלול, שלא תיכנס לעולם של פירוד, שלא תיכנס לעולם של ריבוי, שלא תיכנס לעולם של אחדות, של גשמיות. וזה בעיין שם, וזה באמת מה שראוי להזהיר מאוד בתחילת העיון בדברי הקבלה, כי כל שלושת הסכנות האלה הן סכנות שכיחות. ומה שכתב בעל משנת חסידים שלא יחוש אם יטעה, זה הוא מביא כאנטיתזה לדברי הכתר שם טוב. זה לא נורא, אם אתה טועה אז אתה שוגג, העיקר שאתה יש לך רצון טוב, אתה מעוניין. אומר רבי צדוק, אם יהיה זה אמת, קודם כל הוא מטיל בזה ספק. אני לא בטוח שהוא צודק. אם זה אמת שלא נורא שאתה טועה, זה נכון בטעות אחר. אם יהיה זה אמת באיזה טעות אחר, אינו אמת בטעות ההגשמה. אם הטעות שלך היא זאת שאתה לוקח ואתה מגשים את האלוקות, זו טעות שלא נסלחת. אין דבר כזה. שחטאו רב כנזכר לב. ועכשיו הוא ממשיך, זה כבר הסגנון של רבי צדוק בעצמו. וכל מי שירא לנפשו מהגשמה, יתרחק מהסתכלות בעניינים הללו לגמרי. אפשר להרחיב את זה עוד הרבה יותר, אבל נאמנים עלינו דברי בעל החידושי הרי, שהיה אומר, כשהיו שואלים אותו אם ללמוד קבלה, אז היה אומר, צריך לנסות. אם זה מביא אותך ליראת שמיים יותר מאשר קודם, סימן שאתה עכשיו בתחנה הזאת ששם לומדים קבלה. השפת אמת מביא את זה בשמו. אם זה לא מביא אותך ליותר יראת שמיים, סימן שאתה עדיין לא שם. וזה בערך אותו עניין, כי אם זה לא מביא אותך ליראת שמיים, באיזשהו מקום אתה לא באמת יודע מול מה אתה אומר. זה סוג של הגשמה עדינה יותר. זה כאילו, למדת עוד שיטה, למדת עוד פילוסופיה, למדת עוד חוכמה. ולכן זה לא מביא לידי יראת שמיים. אם בן אדם, אם זה מביא את האדם לידי יראת שמיים, זאת אומרת שהלימוד הזה עשה לו משהו, עשה לו וואי. כאילו, וואי. הסימן שהוא קלט משהו אמיתי. הוא לא יגשים. אולם, מי שבטוח בעצמו שלא יגשים, שיאמין שכל זה מראה מושגת לצופי המרכבה, שהוא פותח ספר קבלה, הוא מסתכל על זה כמו ש... כמראה יחזקאל. כמו שהוא פותח תנ"ך והוא קורא את מרכבת יחזקאל. כשאף אחד, כשהוא פותח את מרכבת יחזקאל, הוא לא משלה את עצמו שזה תלוי בהבנה שלו. זה תורה וצריך ללמוד אותה. אם אני מבין, אני מבין. אם אני לא מבין, אני לא מבין. כמה שנזכה להבין, אני אבין, אבל זה מחוץ ל... זה נבואה. ככה צריך להסתכל על כל ספר קבלה. שבידיעת זה כבר יחדל מלהגשים. אף אחד שלומד יחזקאל לא באמת חושב שיש שם מרכבה עם גלגלים ואופנים וכל מיני כאלה. וחיות. אף אחד לא חושב שזה גשמי. אז אם בידיעה זאת הוא כבר יחדל מלהגשים, הנה הותר לו ההסתכלות בספרים ההם. אבל בתנאי שיזהר בעזרת חכמים, במופלא ממך בל תדרוש. והיינו שלא יתבונן כלל בהשגת המראות דרך דרישה וחקירה, כיוון שהדבר מופלא ממנו, מופלא ממנו. נדבר על זה בהמשך עוד מעט. רק יוכל לעסוק בהם דרך קריאה וידיעת הכתוב בלבד. ואין בזה חיוב. כמו שכתב בעל הספר משנת חסידים, בעל הספר משנת חסידים כתב שיש חיוב ללמוד קבלה. אומר רבי צדוק, זה לא חיוב. אף לא מצווה גמורה, כמו שכתב בשם הרב חיים ויטל, בעל המשנת חסידים, כתב בשם רבי חיים ויטל, שזה מצווה גמורה, שזה דרגה אחת פחות מאשר חיוב. יש חיוב ומצווה ורשות, ידוע. זה דרגה אחת פחות. אז הוא אומר, גם זה לא. מדוע? כי דברי רבי חיים ויטל הם על התגלות החוכמה, שאינו אלא על הגילוי לאמיתתה. זאת אומרת, רבי חיים ויטל מדבר על מצב מאוד מסוים שבן אדם מרגיש שאם עכשיו הוא יפתח את ספר הקבלה והוא ילמד אותו, זה ידבר אל הלב שלו. אם הוא אחד כזה שזה יכול לדבר אל הלב שלו, אז הוא חייב ללמוד את זה. יש לו מצווה גמורה ללמוד את זה. כי חבל שהלב שלו יישאר בלי להיפתח לדברים האלה. אבל אם לא, אז זה לא חיוב וזה לא מצווה. הוא יכול לבחור לעצמו, כמו שהוא יכול לבחור ללמוד ישעיהו, הוא יכול לבחור ללמוד יחזקאל, אז הוא יכול ללמוד קבלה, הוא יכול ללמוד פשט, איך שהוא רוצה, אבל אין שום חיוב בזה. שזולת זה אינו קרוי גילוי כלל, כמו שנדבר למעלה. וכן מצאתי בהסכמת אחד קדוש על ספרי עץ חיים או פרי עץ חיים, הוא לא כותב מי זה, מדפוס הראשון, הרגיש קצת בזה, וכתב כי אין חשש פרסום החוכמה למי שאינו אגון לה בהדפסה. הרי אנחנו מפרסמים סודות בהדפסה. איך מותר? פעם היו לוחשים את זה באוזן, היום מדפיסים את זה. זאת אומרת, זה לא נורא. אף אחד להבין בין כל. לפי שלפניו יהיו הכל כדברי הספר החתום ולא יתגלה לו כלום. אם בן אדם לא ראוי לזה, זה יישאר כספר החתום. תכף נראה שזה לא סגור עד הסוף. תכף נראה. גרשם שולם לא חשב שהקבלה היא כספר החתום לגביו. בכלל לא. מי שלא יודע מי זה היה, תבוא עליו ברכה. אבל... והיינו, כי ידיעת הדברים ככתבם אין בהם התגלות כלום. ודברי רבי חיים ויטל היו כלפי מה שראה בדורו. רבי חיים ויטל ראה בדורו, הדור של רבי חיים ויטל היה דור מאוד מיוחד. איך היה אומר, הסבא שלי היה אומר, האדמור היה אריזל, הרב היה בית יוסף, הדרשן היה רבי משה אלשיך, והשמה של בית הכנסת היה בעל ספר חרדים, זה שחיבר את המילים של ידיד נפש. הוא טיטה את הבית הכנסת, הוא אמר, נו, בדור כזה, זה היה פלא שגילו כל כך הרבה קבלה. דברי הרב חיים ויטל היו כלפי מה שראה בדורו פרסום ההתגלות בלב הרבה חכמי אמת בצפת. היו שם הרבה יהודים קדושים, בעלי רוח הקודש. ולהם זה כן נגע בלב. כי הרב משה קורדוברו, שהעיד האריה על גדולתו, רב חיים ויטל ראה את הרמק, והוא ראה שהאריזה העיד על גדולתו של הרמק, הרמק היותר מבוגר מהאריזה. האריזה בלוויה של הרמק, האריזה אמר שהוא נפטר בעתיו של חטא צדת, לא היה לו שום חטא שגרם לו למות, הוא היה נקי לגמרי. ודאי זכה להשגה גמורה על פי דרכו, ודאי שעל פי דרכו של הרמק הייתה לו השגה גמורה. ולפי רבי צדוק השגה גמורה, זאת אומרת שנכנס בלב של הבן אדם ומשנה אותו. וכן הבית יוסף שהיה לו מלאך מגיד נסתרות, מגיד מישרים, כל הספר שהוא כתב, הוא כתב, הבית יוסף כתב את מה שהמלאך למד איתו. ועל כולם האריזל ותלמידיו. וחשב, הרבי חיים ויטל, כשהוא ראה את כל המכלול הזה של החכמים, הוא חשב שכבר עת רצון לפניו לפרסם התגלות זה בלבבות בני ישראל. עת רצון לפני הקדוש ברוך הוא, שהלבבות יתפתחו ושכולם יתחילו להרגיש. ואז הוא כתב שצריך ללמוד את זה, כי זה חובה, כי באמת אם כולם אמורים להתפעל מזה, אז זה חובה ללמוד את זה. עד כאן זה הפרק הזה, הקטע הזה, עוד נחזור לכל העניינים שדיברנו פה, נגענו פה ממש רק בנקודה. עכשיו, קודם כל, בשביל להבין, אי אפשר להסביר את הלא. כן, היה פעם מישהו אמר שהמשטרה פרסמה שמספר הפושעים שלא נתפסו עלה בשנה האחרונה ב-20%. אפשר להגיד משפט כזה. אם הם לא נתפסו, איך אתה יודע בכמה אחוזים הם... אתה יכול להגיד שהפשעים שלא פוענחו, אבל לא מספר הפושעים. את השלילה מאוד קשה להסביר. זה פרק שכולו שלילה. אז קשה להגיד, עכשיו הוא מדבר, בפרק הבא הוא מדבר על חיוב, הוא מדבר על מה כן. ודרך זה נוכל להבין גם את הפרק הקודם. בשביל זה לא הסברתי כמעט. והידיעה באמת, זה פרק חפה א', הידיעה באמת הוא מצוות עשה מן התורה. וידעת היום, כמו שנתבאר, מי שיוכל לזכות לידיעה באמת. יש מצוות שאני חייב בהן כשאני יכול. אני לא יכול, אני לא מצווה לתת צדקה כשאין לי. כן? וכל כיוצא בזה. יש הרבה דברים שכרגע, אם בן אדם שמו אותו בתוך חדר וסגרו אותו, והגיע הזמן לקיים מצווה מסוימת, ואין לו את הדברים שאיתם הוא יכול לקיים את המצווה. צריך להדליק נורות חנוכה, ואין לו. לא שייך לחייב אותו. החיוב מתחיל אחרי שיש את התנאים של המצווה. החיוב הזה להתעסק עם ידיעת הקבלה בידיעה אמיתית, זה שייך למי ששייך לזה. מי שלא שייך לזה, אין אצלו את החיוב. אבל ברגע שבן אדם נעשה שייך לזה, ברגע שנעשה שייך לזה, הוא חייב. עכשיו תשאלו איך יודעים אם הוא נעשה שייך לזה או לא. על זה אמרנו בשם החידושי ערים. אתה תלמד. אם תראה שזה הופך אותך ליותר ירא שמיים, סימן שאתה שייך לזה. ואז אתה חייב להמשיך. אם תראה שזה נראה לך משהו מנוכר, משהו שלא מדבר אליך, אז אין לך, אתה עדיין לא במקום שאתה חייב בלימוד הזה. אבל הקריאה בספרים אינה בכלל הזה כלל. אם בן אדם יגיד, זה באמת לא מדבר אליי, אבל זה תורה, אני צריך ללמוד את זה. גם קיצור שולחן ערוך לא מדבר אליי. קיצור שולחן ערוך לא מדבר אליך, אבל אתה חייב ללמוד, כי זה במדרגה שלך. פה זה לא מדבר אליך, זה מעליך. אתה לא פוגש את זה, אתה לא רואה מה כתוב כאן. אבל יראה, בכל אופן, שלשונן וקריאתן הוא בכלל מצוות תלמוד תורה. למרות שלדעת באמת, אתה לא יודע מזה כלום, אבל אם בן אדם קורא, הוא מדבר אחר כך, הוא בעיקר הוא מדבר על ספר הזוהר, הוא לא מדבר סתם על ספרי קבלה, אז זה בכלל מצוות לימוד תורה, כמו הלומד בפרשת המרכבה ביחזקאל, שהוא ודאי קרוי עוסק בתורה, אף על פי שאין מבין, אלא פשט הסיפור. הוא מפטירין במרכבה בשבועות, אף על פי שאין איתנו יודע עד מה מסודותיה, אז נחשב לקורא ועוסק בדברי הנביא. ואמרו בפרק כמה דעבודה זרה, גם בנגלות התורה, ליגרס אינש ואף על גב דלא ידע מה כאמר, שהאדם ילמד למרות שהוא לא יודע מה הוא אומר. והחינם בבנסתרות, כיוון שהן דברי תורה ממש, אף על פי שהוא אינו מבין, הוא עסק בתורה. והריזה לגיד הלשון, הזוהר הקדוש הוא מסוגל לנשמה, ונראה הכוונה שיועיל השגרת הלשון לבוא לידי השגה אמיתית. אז הוא לומד את זה לא בגלל שיש לו מזה משהו עכשיו, אלא בגלל שעל ידי זה הוא יזדקח ויהיה לו משהו בעתיד. ואז כמובן הוא יצטרך ללמוד את הכל עוד פעם, אחרי שהוא יזדקח. ובהקדמת, פה כבר מתחיל להיות כתוב הסבר. עד עכשיו זה היה ממש, קראנו ספרי קבלה עכשיו, לא הבנו כלום. בהקדמת ספר ציון לנפש חיה על מסכת ברכות, זה הנודע ביהודה, מביא בשם חכם אחד כי ידיעת קבלה הכתובה בספר הוא על דרך ידיעת התינוק אותיות א' ב' שיועיל לו אחר כך כשילמדו על ידי זה להבין בספרים. זה כבר משל שאפשר להבין אותו. וכן ענייני הקבלה הנודעים הם רשומים ורמזים דוגמת אותיות א' ב' יועילו לנו לעתיד לדעת על ידי זה האמת כשיוסר החומר המבדיל אין שם. אם נתבונן במשל הזה, יש הרבה הרבה יותר, הרבה המון משלים בעולם בכלל, אבל אם נתבונן במשל הזה, נראה איזה משל מאוד מדויק ומאוד בולט בשביל להסביר איך ששני בני אדם, בדיוק אתמול דיברנו על זה. ולא זכרתי את המשל הזה, הייתי מביא את המשל הזה, הבאתי משל אחר. ששני אנשים מסתכלים על אותו דבר, ואחד מבין מה הוא רואה, ואחד הוא כל כך לא מבין מה הוא רואה, שהוא לא רואה בכלל. שתשאל אותו אחר כך מה היה שם, אז הוא יגיד כלום. כי זה היה כל כך לא משמעותי שהוא לא ראה. האמת שאם ניקח את המשל הזה של אותיות, זה משהו, כל אחד מבין את זה. ילד קטן, כשהוא מסתכל על דף מודפס, מה הוא רואה? הוא רואה קווים, הוא רואה נקודות, הוא רואה שורות. זה מאוד נחמד. הוא פתאום, ילדים קטנים, הם רואים, להפך, הם רואים דברים שאנחנו לא רואים. הוא רואה למד, אז הוא רואה פתאום צוואר של ג'ירפה. מי רואה כשהוא רואה למה צוואר של ג'ירפה? מי שם לב? פתאום הוא רואה מין מקל כזה ארוך ללמעלה. הוא רואה ג' מודפס, אז הוא רואה בן אדם הולך. מישהו פוסע. כן, למה? כי הוא לא רואה את מה שכתוב שם. יכול להיות, אותו ילד, יכול להיות שזה אפילו ספר ילדים, שאם היו מספרים לו את זה, אז היה מאוד מתפעל מהתוכן. אבל הוא לא יודע לקרוא. איך אנחנו מסתכלים על בול שיש בו אותיות סיניות? מישהו ראה פעם, היום יש את זה על הרבה מוצרים, Made in China, יש כמה שורות בסיני. אנחנו רואים שם המון, המון תמונות, המון דברים יפים. הבן אדם שקורא סינית, הוא לא שם לב לכל הדברים האלה. הוא מקבל מידע טכני, מה הדבר הזה מכיל, וזהו. מה זה אומר? זה אומר שיש לפעמים ששני אנשים מסתכלים על אותו דבר וכל אחד רואה משהו אחר לגמרי. אתמול ישבנו עם משהו אחר, אז אני נתתי דוגמה שבן אדם הולך בשטח. יש בן אדם שמבין מה הוא רואה, ויש בן אדם שלא רואה כלום. בן אדם שמבין, הוא רואה צמח, אז הוא רואה שהצמח הזה, אם הוא יתפשט, הוא יזיק לכל הסביבה. ומישהו אחר עובר שם ולא רואה אותו בכלל. בן אדם עובר ורואה ענף שבור, אז יש בן אדם שרואה בדיוק מה התחולל כאן לפני יום, ובן אדם אחר עובר והוא לא רואה בכלל את הענף השבור. לא שהוא לא רואה, הוא לא מבין, הוא לא רואה בכלל. הכל מלא ענפים שבורים, ישרים, עקומים, מה זה מעניין? את מי זה מעניין? זה מעניין משהו. בן אדם שמבין, אז כל דבר מספר לו סיפור. לפעמים זה סיפור מרתק. האדם שלא מבין, הוא לא מבין. עכשיו, כשאנחנו מדברים על האינפורמציה שכתובה בספרי הקבלה, בעצם מה כתוב שם? זה צריך להבין. אנחנו לומדים על, או שלומדים על העולם העליון, איך הוא מורכב, איך הוא עובד, איך השפע עובר, זה סוג אחד של לימודי הקבלה, או שאנחנו לומדים על המצוות. מה לומדים על המצוות? מה קורה, למשל, מתי שיהודי מניח תפילין? או מה קורה מתי שאנחנו שומרים שבת, או מה קורה מתי שאנחנו מחללים שבת? אז מה קורה, איזה השלכה יש לזה לכל העולמות? מצד אחד זה מאוד יפה, זה מרחיב את התודעה. הבן אדם יש לו תודעה מאוד מצומצמת, כל התודעה שלו זה התחום הגשמי של הדברים. עכשיו, כשהוא מבין את זה, הוא מבין את הכל, אז הוא מתייחס יותר, אבל מצד שני, בוא נחשוב לבד, מה יכול להיות יותר נכון מה שלדעת שמאחורי הכל עומד הקדוש ברוך הוא, גם מאחורי כל מצווה, גם מאחורי כל מצוות לא תעשה, וגם מאחורי כל שפע. בעצם, למה לי לדעת איך השפע עובר? אני לומד קבלה, אני יודע שמים באים מחסד, ויש מגיע מגבורה. כן? זוכרים את הסיפור שסיפרתי פעם על אותו אחד שאומר, אני לא יודע, כשאני אומר ברוך, אני יודע שזה הקדוש ברוך הוא. כשאני אומר אתה, אני יודע שזה הקדוש ברוך הוא. אפילו כשאני אומר, כבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין ארבעים, אז אני יודע שזה גם הקדוש ברוך הוא, הכל הקדוש ברוך הוא, וגמרנו. אז אמר לו השני, אם אתה מתפלל ככה, אתה לא צריך כוונות של קבלה. וסיפרנו פעם סיפור כזה, לא משנה עכשיו כל הסיפור, אבל למעשה זה האמת. אם שואלים יהודי, למה אתה מדליק נר חנוכה, או למה אתה שומר שבת, או למה אתה לוקח את האתרוג? השם אמר, מה, לא צריך, זה הדבר הכי הגיוני לשמוע בכל השם, זה גם הדבר הכי שמח לשמוע בכל השם. להתחבר להשם יתברך בעצמו. מה יכול להיות יותר טוב? מה צריך את כל הדברים באמצע? זאת קושייה בסיסית אחת, שבעצם היא לא קושייה דווקא על הקבלה, היא קושייה גם על ספר החינוך, על כל אלה שמסבירים את המצוות עם כל הטעמים, כל ספרי התודעה היהודית, שמסבירים כל דבר כל כך יפה. מצד שני, אנחנו מרגישים שאם זה לא היה, זה היה לנו נורא יבש. אז איך זה יכול להיות ששניהם אמת? התשובה היא שיהודי ניגש לקיום המצוות, אז הוא רוצה להיות כל כולו בתוך המצווה. הוא רוצה לקיים את המצווה, גם מצווה שמקיימים עם הרגליים, כמו עלייה לרגל, הוא רוצה לתת למוח שלו חלק במצווה. איך הוא יכול לתת למוח שלו חלק במצווה? אם מסבירים לו לשם מה המצווה, אז המוח שלו משתתף עם המצווה. זה הקיום שלו. לא בגלל שהוא הבין, בגלל זה הוא עושה. הוא עושה בגלל שהשם אמר, רק בגלל שהשם אמר הוא רוצה שגם המוח ישתתף. המוח מבין מה ולמה ומדוע, אז נותנים לו את המה ולמה ומדוע. זה ברור? ככה גם צריך להסתכל על, כשמדובר על תהליכים של בריאה ושל התהוות ושל כל מיני דיונים, יש דיונים ארוכים ועמוקים, איך כל דבר נברא ואיך כל דבר משתלשל ומה היחס בין זה לזה, שימו לב, מה היחס בין א' לב' ומה היחס בין ב' לג', לא, בין א' לב' ובין ג' לד', ואחר כך מה היחס בין היחס הזה לבין היחס הזה. ועל זה, וריבונו של עולם, מה אני צריך לדעת? את הכל עשה הקדוש ברוך הוא, וגמרנו. אכפת לי אם זה נקרא יש מאין, או עילה ועלול, או נס, או טבע, או השגחה פרטית, או השגחה כללית. מה זה משנה כל הדיונים האלה? אני תפסתי דוגמאות מספרי חסידות, מספרי פילוסופיה, זה לא חשוב. מה זה חשוב? זה הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לי? התשובה היא אותו דבר. אני רוצה להעמיד את כל האישיות שלי מולו. ושהאישיות שלי עומדת מולו, כל כולה, לשכל אין מקום. השכל הוא נבנה בצורה כזאת, הוא נברא ככה שהוא צריך להבין. אם אני לא, ואת האינסוף הוא לא יבין. אם אני לא נותן לו קצוות, מחלקות וקצוות, זה הלשון של הרמב״ם. אם אני לא נותן לה מחלקות וקצוות במה להתאפס, אז הוא נשאר בצד, וכשהוא נשאר בצד הוא לאט לאט מייבש את כל האישיות שלו. כי אם המוח לא במקום, אז גם הלב הולך הצידה, בסוף אני מקיים את המצוות רק טכנית. בשביל זה, אחרי ככלות הכל הדרך ללב עוברת הרבה פעמים דרך המוח. אז בשביל זה הבן אדם צריך לשתף גם את המוח שלו. לא בגלל שהמוח הוא הפוסק האחרון שעל פיו יישק כל דבר. עכשיו, עם גישה כזאת צריך לגשת גם לטעמי המצוות וגם לטעמים שעל פי פנימיות ועל פי חסידות, לא רק טעמים פילוסופיים. גם לטעמי המצוות וגם להכרה בגדולת השם. הכרה בגדולת השם בעצם היה צריך להיות, כל גדולת השם היה אפשר להגיד במשפט אחד, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, ולגמור את כל הסיפור. כל הדבר הזה שאנחנו מתפעלים משינויים ורואים איזה בעל חי שונה, כן? אז זה מביא לנו עוד משהו. כל הדברים האלה זה כדי לשתף עוד חלק באישיות שלנו בעניין. אם נגשים ככה, אז אפשר להבין שבעצם הטקסט עצמו, זאת אומרת, אם ניקח עוד פעם את המשל של הילד הקטן עם האותיות, מה שהילד רואה, הוא רואה, איך אמרנו, קווים ונקודות וכל מיני ושורות, הוא לא רואה כלום. התוכן זה כמו שנאמר, התוכן הפנימי של המצווה, או התוכן הפנימי של הבריאה. אנחנו מסתכלים על זה, רואים את זה. ממה זה עשוי? מנפט. זה עשוי מנפט, נכון? מה זה פלסטיק? זה נפט. זה עשוי מנפט. עכשיו, נפט זה, 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 זה משהו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. נכון? כשאני מסתכל על זה, בעצם אני אמור לראות את הקדוש ברוך הוא. כמו שמבוגר מסתכל על דף כתוב, וכתוב שם איזה סיפור מחריד, אז הוא יכול להתעלף מהסיפור הזה, יכול לבכות מהסיפור, הוא קורא שיר, הוא בוכה. לא מהפסים השחורים על הנייר הוא בוכה. הוא בוכה ממשהו אחר. איפה הוא רואה את המשהו האחר הזה שגורם לו לבכות? בתוך הפסים השחורים. אותו דבר כשאני מסתכל על זה, זה לא צריך לרגש אותי. זה חתיכת פלסטיק. אמת. אבל הכוח לברור, זה צריך לרגש אותי. האינסופיות שיש פה, זה צריך לרגש אותי. עכשיו, אם אני במקום שהאינסופיות הזאת מרגשת אותי, ואני מסתכל על כל דבר ככה, אז אני קשור בחבל הטבור להשם יתברך. אבל השכל שלי חייב לראות ניואנסים, הוא חייב לראות נפקמינות, מה שנקרא, הוא צריך לראות את האחרת. אם הוא יראה את הכל אותו דבר, אין לו במה להתאפס. אז הוא צריך לראות, זה דומם וזה צומח, ותראה את ההבדל. וזה ככה, מה שהוא יודע זה לא יכול. מצד אחד הדומם מחזיק הרבה יותר שנים, הצומח מחזיק פחות שנים, מצד שני הצומח יכול לצמוח. הבעל חי, או הרבה פעמים מחזיק עוד פחות שנים מהצומח, אבל הוא חי. הוא כבר אפשר להסתכל לו בעיניים. הוא כבר מישהו. וכן הלאה. כל זה, כשהשכל נכנס לזה, אבל בסוף, מה מחכה לו בסוף? בסוף מחכה לו רק דבר אחד. שהוא יראה דרך כל הדברים האלה את ההוא לבדו ואין זולתו. בסוף הוא צריך לראות את אותו דבר. רק אם זה כמו שלוקחים ילד שכבר כן יודע לקרוא, וכל כמה שורות מחליפים לו צבע של הדפוס, כי אחרת לא יתחשק לו לקרוא. זה הנקודה. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לא לדומם צומח ודברים כאלה, כשאנחנו מגיעים לספרים ששמה מנסים לדבר אלינו מתוך תודעה הרבה יותר רחבה. התודעה המצומצמת שלנו זה שכל העולם זה מרגע... השם מברך אותך. וכל העולם כולו זה כאילו מרגע הלידה שלי עד רגע המוות שלי. לגביי זה כל העולם. וככה, אם בן אדם זוכר שהוא ממשיך אחרי זה, אנשהו, אז הכל אצלו אחרת. התודעה שלו הרבה יותר רחבה. כשהוא מדבר על העולם, אז העולם הרבה יותר גדול. וכשהוא מדבר על עצמו, אז הוא בן על מוות. כן? הוא לא נולד מתי שכתוב בתעודת זהות, והוא לא נפטר, זה ברור? והוא לא נפטר ברגע שיפטר. אז, ועכשיו אנחנו בתוך הגוף, עם התודעה המצומצמת שלנו, שכל העולם כולו זה הקוסמוס, ולא יותר מזה, והמשך הקיום של העולם לגבינו, זה מרגע הלידה עד רגע המוות של כל אינדיבידואל שמנסה להתבונן, ואנחנו עכשיו פותחים ספר שבעצם הוא בא מרמת תודעה הרבה יותר גבוהה, וזה ספר קבלה, והוא מדבר איתנו על עולמות שהם למעלה מהזמן שלנו. לא רק שהם הרבה יותר ותיקים והם יישארו הרבה אחרינו, אלא שהם לא בגדר של הזמן לגמרי, למעלה מהזמן, למעלה מהמקום, וגם הסדר של הסיבה ותוצאה הוא שונה לחלוטין מה שאצלנו. זה בכלל לא... היחסים שם הם שונים לגמרי. סך הכל, מה הוא רוצה? זה בשביל להגיע דרך זה לקדוש ברוך הוא, אז לא צריך את זה. אפשר להגיע לקדוש ברוך הוא, אמרנו, דרך כיסא של פלסטיק. לא צריך יותר. אבל בכל אופן, המוח שלנו, הוא מחפש להגיע דרך משהו שממלא את כל כולו. הוא מחפש עצם לנגוס, זה הטבע של המוח, הוא צריך תמיד לנשוך במשהו. הוא לא יכול להישאר בלי שאין לו אגוזים לפיצוח. וככל שזה יותר מופשט וזה יותר רחוק, אז הוא מתאמץ יותר והוא נכנס לזה יותר. עכשיו, כשהוא נכנס לזה יותר, זה עושה פעולה יותר ברוכה בנפש. לא בגלל שזה יותר גבוה, אלא בגלל שאתה נכנסת לזה יותר. עכשיו זה תלוי איפה הבן אדם נמצא. אם הבן אדם באמת כבר נמצא בתחנה הזאת, שהתודעה שלו כבר יכולה להתרחב עם הספר ביחד. זה אומר הרבה עבודה מקדימה. היה... בגמרא יש... שוב יום אחד לפני מיתתך. תחזור יום אחד לפני שאתה נפטר. איך בן אדם יודע כמה הוא יחיה? אז כתוב, תחשוב כל יום שמחר תמות, אז היום תחזור בתשובה. בן אדם פתאום יקבל כאילו ידיעה שעוד יומיים הוא מת. לא פחות, עוד יומיים אתה מת. רוצים אותך להורג בכיכר העיר. בינתיים יש לך יומיים, אתה יכול לעבוד את השם יומיים, איזה תפילות יהיה לנו אז? ואני לא מדבר על התפילות להישאר בחיים. על זה לא צריך לדבר, זה ברור שהבן אדם יתפלל להישאר בחיים, לא על זה אני מדבר. הבן אדם גם ייקח בחשבון אולי לא יישאר בחיים. הוא מתפלל על ההמשך, על המשך החיים שלו, איך הם יהיו. אז פתאום הוא מבין שהוא ממשיך לחיות. אז אם בן אדם מזכיר לעצמו את יום המיטה, שזה אבן יסוד בעבודת השם, זאת אומרת, יש מעלה גדולה בלהיות פה יותר מה שלהיות שם. אני עושה שם, טיפשי. מעלה גדולה זה יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא. אז מצד זה אנחנו צריכים להיות פה. אבל אנחנו רוצים להיות פה בגלל שפה יש לנו כל מיני, לא יודע מה. זה מה שמחזיק אותנו פה. אז פה יש עבודה. אם בן אדם אומר לעצמו, עד היום רציתי להיות פה בגלל לא יודע מה, בגלל כסף כבוד וכו וכו וכו. עכשיו אני מבין שזה הכל פסה, וזה יכול כל רגע ללכת ממני, זה לא שווה גרוש. ועכשיו, ובעצם המקום הגדול והטוב הוא שם, ואף על פי כן אני רוצה להיות פה, כי השם צריך אותי פה. הוא רוצה אותי פה. זאת אומרת, להיפרד לשלום ולהתחבר נכון. זה הסיפור שאמרתי לכם הרבה פעמים, עם מי שתופס הברגה עקום. שהוא צריך לשחרר ולחבר את זה נכון. אם בן אדם עושה את העבודה הזאת, אז התודעה שלו באמת מתרחבת. וכשהתודעה שלו מתרחבת, אז הוא כבר לא תינוק שלא יודע לקרוא, הוא כבר יכול לקחת את אותם ספרים, ללמוד את ספרי הקבלה, בספרי הקבלה יעשו לו בדיוק את אותו דבר מה שיעשה לו ביקור בשמורת טבע, שהוא יצעק מה רבו מעשיך השם, יעשה את זה עכשיו עם הספר, רק ההבדל הוא שעכשיו השכל שלו יצטרך להיות שם עד הסוף, כי מדברים על דברים עם רמה מאוד גבוהה ועם עדינות מאוד גבוהה. הוא לא יכל להישאר ככה. אז מזה הבן אדם אמור רק להרוויח. כי אם השכל שלו נכנס עד הסוף, אז גם הלב שלו ייכנס עד הסוף. אבל לא שבעצם הדברים האלה יותר מקרבים אותו להשם. השם פה. לא צריך להתקרב להשם דרך עולם האצילות. זה ברור? רק אם בן אדם מכניס את כל הראש שלו לעולם האצילות, אז הוא יתקרב יותר. כי כדי להיכנס לשם צריך להתייגע. צריך להיכנס יותר. זה גם המעלה הגדולה של עסק התורה בכלל. גם בפשט. כשבן אדם לומד תורה, יש עניין של יגיעה בתורה. שחיינו וקיימנו והגיענו, אמר הצמח צדק, שהוא זיכה אותנו להתייגע. מה המעלה של היגיעה? שכשאתה מכניס את המוח שלך בקודש, כל כולך, אז אתה לא מזניח את אחרי זה. אחד מהחלקים, המוח הוא חלק עיקרי בגוף, אחרי ככלות הכל, שם המרכז... מרכז העצבים זה במוח. אם אתה מכניס את כל המוח לקדושה, אז התיקון שלך יהיה יותר מהר. זה הסוד של בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. כל המעלה של עסק התורה, הרבה פעמים אנשים לא מבינים. אני לא, תלמד הלכה, תלמד משנה ברורה, וגמרנו, תדע איך לחיות כמו יהודי. למה אתה צריך לשבור את הראש על תוספות? הרבה פעמים אנשים שואלים את זה. אבל עצם ההגיעה היא מזככת. וכשזה מזכך, כשהנושא הוא עניינים פנימיים, זה מזכך עוד יותר.
צריך להתייגע גם בשביל להיכנס לתוך כיסא.
נכון, נכון, אבל זה הרבה פחות מורכב. זה הרבה פחות מורכב. את לא מכירה את ההגיעה ההיא. את לא יכולה לעשות השוואה בין שני דברים שאת רואה רק צד אחד. את זה אנחנו מכירים. את ההגיעה בלהיכנס לספר קבלה אנחנו לא מכירים. זה ברור? אז ההגיעה שם היא הרבה יותר מורכבת. מה שאנחנו יכולים קצת לראות זה לראות את זה בספרי חסידות, שהם קצת יותר קרובים אל השכל, אפשר שם לראות את הכניסה, איך שהיא הרבה יותר מורכב מה שלהיכנס, פה זה יותר עבודה של להרגיל את המחשבה לחשוב אחרת ממה שאני רגיל. שמה זה לפעמים להיכנס לחילוקים עדינים, זה מזכיר קצת את כמו את השאלה של הידיעה והבחירה, אז בשאלה של הידיעה והבחירה סגרו לנו דלת. אבל יש עוד כל מיני דברים, למשל השאלה של האחדות והפירוט שדיברנו קודם, שלא רציתי להיכנס לזה, שהוא וחייו ודעתו, הכל אחד. זה דבר מאוד מאוד מורכב. להיכנס לזה הרבה יותר קשה, מה שלהיכנס לטוטליות של הבריאה יש מאין, להגיד שכל המציאות זה רק השם יתברך. כי הוא ברא את זה. שם אז... וכן ענייני הקבלה הנודעים הם רשומים או רמזים דוגמת אותיות א' ב', והם יועילו לנו לעתיד לדעת על ידי זה האמת כשיוסר החומר המבדיל, אין שם. ואפשר שיהיה כן שיועילו ידיעות הללו הקודמות קצת, ואף על פי שעל האמת אז יתגלה לעתיד, יתגלה ידיעת הייחוד האמיתי שהוא שורש המכוון בחוכמה זו אז לאין כל. וראו כל בשר יחדיו בראיית שכלם השגת האמת לאמיתו כמות שהוא. וכבר אמרנו שאין חילוק בדרך לסגנון המראה. יש כאן ויכוח בין רבי צדוק שהוא חסיד לבין בעל הציון לנפש חיה שהיה מסנגד. אחד מהמתנגדים הגדולים של הבעל שם טוב. זה שאמר את המשל הזה עם האותיות, הוא לא היה חסיד, היה מסנגד. אז הוא מתאר את הכל על העתיד לבוא. רבי צדוק מתאר את הכל על היום, על עכשיו. זה הוויכוח. רבי צדוק אומר, אתה צודק, אבל זה שאתה אומר שעל ידי זה שילמדו היום קבלה, אז לעתיד לבוא יראו את האמת, לעתיד לבוא יראו את האמת גם מי שלא למד קבלה. המעלה של מי שלומד קבלה, שאם הוא היום, אם הוא יזכך, הוא יתחיל על ידי זה לראות את האמת. זה פחות או יותר שני העמדות. וכבר אמרנו שאין חילוק בדרך סגנון המראה, זה באמת, זה לא משנה. לעתיד לבוא, כל מי שלמד קבלת האריז"ל וקבלת הרמ"ק וקבלת הרמב"ן וכל מיני ספרי פנימיות, הרמח"ל וזה וזה, כולם בסוף יראו את הקדוש ברוך הוא בדיוק אותו דבר, זה לא משנה דרך איזה פתח הם נכנסו. ובלתי ספק תהיה אז המראה יותר ברורה. זה גם נכון. מכל מקום, אפשר, הוא אומר, יכול להיות שגם הצלח צודק. יכול להיות. הציון לנפש חיה. אפשר יהיה איזה תועלת בידיעות הללו אז לעניין סגנון הראייה. ככה אומרים, אומרים בשם הצלח צדק, מעניין, הזכרתי את היום כבר פעם שנייה. אומרים בשם הצלח צדק שהוא אמר שמה ההבדל באמת, מה יהיה לעתיד לבוא, הרי שיתגלה הכל. אז מה יהיה ההבדל? אומרים את זה גם בשם רבי נחמן. את אותו, בערך את אותו עניין. כל אחד אמר את זה בסגנון טיפה אחר. אבל הם שאלו, לעתיד לבוא, כולם יראו את הכל. אז מה ההבדל בין מי שהשקיע היום בספרי פנימיות וכל כך התייגע ומי שלא? אז מה ההבדל? אז הם אמרו בערך משהו כזה, שאני לא זוכר בדיוק, שהידיעה של המושגים על כל פנים, היא תגרום לבן אדם שלעתיד לבוא, כשהדברים האלה יתגלו, שיהיה לו יישוב הדעת. וזה לא, זה יבוא לו בצורה יותר מסודרת, בצורה, זה, כמו שכתוב בתנ״ך, שאומרים לגוג ומגוג, אתה הוא זה אשר דיברתי עליך ביד עבדי הנביאים. זוכרים את הפרק? לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יגיד לגוג, אתה זה שיחזקאל עצמו מנבא את זה, אומר, אתה זה שיחזקאל דיבר עליך לפני 2000 שנה, אני יודע כמה. כן, אז יש בחינה כזאת שבן אדם יגיד, זה הספירה הזאת שדובר עליה בספרים. אז זה ייתן לו איזה משהו, כאילו, לא יהיה לו את הבלבול. ומי שבכלל לא מכיר את המושגים, יהיה לו הרבה יותר קשה. ורבי צדוק אומר את אותו דבר, אומר את זה עם קצת הסתייגות. הוא אומר, אפשר, יכול להיות שאיזה תועלת בידיעות הללו לעניין סגנון הראייה. ואולם מן הצד הזה, אין לנו להטיל שום חיוב לחובה או למצווה על האדם לעסוק בהם. אם כל המעלות שיש בלימוד הקבלה זה עדיין לא חיוב, מה שכן, ודי בזה, אם רוצים לדבר על מצווה או על חיוב, בקריאת ספר הזוהר, בקריאה בספר הזוהר אשר לו רבותינו ז"ל התנאים והאמוראים, בזוהר מוזכרים תנאים והאמוראים, שיש בדבריהם ובלשונם קדושה יתרה הרבה מבדברי הבאים אחריהם, אף על פי שגם כן דיברו ברוח הקודש. עכשיו, יש כאן חידוש מה שהוא אומר, כי בעצם ככל שהספרים יותר מאוחרים, מדובר על מדרגות יותר גבוהות. בזוהר הקדוש לא תמצאו במפורש קבלה שמדברת על לפני הצמצום. למרות שהוא מדבר על לפני הצמצום, אבל צריך לראות, צריך לדעת שיש מושג כזה כדי למצוא את זה בתוך המילים של הזוהר. ואותו דבר במדרשים, לא תמצאו קבלה בכלל, אלא אם כן אתם כבר יודעים קבלה, ואז תראו שכל המדרש הוא קבלה אחת, קבלה רק גדולה. מי שלמד טוב חסידות, אז הוא רואה את החסידות בכל מדרש. אבל אם לא, אז, וככה הדרך הוא שככל שהדורות יורדים, אז יש רשות מלמעלה לגלות במפורש יותר דברים שבדורות קודמים דיברו עליהם ברמז. אף על פי כן, אומר רבי צדוק, למרות שבספרים מאוחרים מדובר על עניינים יותר גבוהים, אבל הסגנון, הלשון, המילים של הזוהר, ששם הכל כתוב ברמז, זה לא במפורש, רוב הזוהר אפשר לקרוא אותו כמו מדרש, בכלל לא כמו ספר קבלה. חלק אדיר, אולי 60%, 70% מהזוהר הוא לא קבלה. המקובלים רואים בכל דבר קבלה, אבל מי שלא מקובל, הוא יכול לקרוא את זה כמו מדרש. כל הקושי זה רק השפה הארמית. אף על פי כן, הלשון של הזוהר היא מסוגלת לנפש הרבה יותר מהלשון של הספרים היותר מאוחרים. כי יש קדושה בסגנון. עד כאן הוא מדבר על הלימוד. עכשיו יש עוד פרק. מה עם כוונות? יש סידור הרשש, עוד לא פתחנו אותו. מה יהיה? עוד מעט נמות ועוד לא הספקנו להתפלל תפילה אחת עם כוונה באמת. אז זה לא נכון. אומר רבי צדוק, בעניין הכוונות במעשה המצוות והתפילה, ייראה ודאי שאין ראוי כלל לכוון על דרך הכוונה הכתובה בספרים, באין מבין הדברים לאמיתן, ומה בצע בזה. צריך להימנע. יש סיפור על רבי נחמן. היה לו תלמיד שקראו לו רבי יודל. רבי יודל הזה היה תלמיד של רבי פנחס מקורץ. היה יהודי בעל רוח הקודש. הוא הלך לקבר של צדיק, היה מדבר עם הצדיק. היה יהודי בעל מדרגה, בעל השגה. ורבי נחמן אמר לרבי יודל שהוא צריך ללמוד כתבי אריזה. והוא למד כתבי אריזה, ואחר כך הם דיברו, אז רבי נחמן הבין שרבי יודל מכוון כוונות אריזה בתפילה. אז הוא אמר לו, לא, אל תכוון בתפילה. אתה לא במדרגה הזאת. ללמוד אתה צריך, אבל לכוון אתה לא במדרגה. היה יהודי בעל רוח הקודש. רוח הקודש גלויה. הוא אמר לו, לכוון, אתה עוד לא במדרגה הזאת. הוא אמר לו שמי שמכוון כשהוא לא במדרגה הזאת, אז זה מזכיר כישוף. כך הוא אמר לו. שאסור להתעסק עם דברים שהם כאילו הם לא... מה העניין בזה? אז הוא אומר... אין ראוי כלל לכוון על דרך הכוונה הכתובה בספרים, ואין מבין הדברים לאמיתן, ומה בצע בזה, ואני מוצא בו סרח מצווה או תועלת. זה צריך להבין, כשאנחנו עושים מצווה, צריך להבין מה כן הכוונות, מה העניין בכוונות. למה יש ספרים כאלה להבין שהם כל כולם רק כוונות? אם תסתכלו פעם סידור עם כוונות, אז מי ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, עד ברוך אתה השם מגן אברהם, כל מילה כתובה בדף שמסביבה יש המון כוונות. אחר כך זה כבר פחות. אבל הברכה הראשונה היא מלאה כוונות. מה העניין בזה? מה המכוונים האמיתיים רואים שם? וצריך להיות מכוון אמיתי, היה רבי סלמן מוספי, שהיה צדיק יסוד עולם, היה קדוש עליון. הוא היה יחסית צעיר והוא התחיל לכוון, אז כתרגו עליו נורא, היה... עד שאחד מזקינים שלה היה מוחזק, צדיק, צדיק יסוד עולם, אמר עליו שיעזבו אותו, שהוא ערב בעדו, שהוא מכוון אמיתי. ככה, הקפידו על זה מאוד, שלא כל מי שלא שייך, שלא ייגע בזה. מה הם רואים שם, היהודים האלה? מה הם רואים בתוך האותיות האלה? אז צריך להבין. אנחנו מסתכלים על האותיות, בוא נחזור למשל של הזה, אנחנו מסתכלים על האותיות האלה ממש כמו ילד קטן, רואים שם אותיות, לא מבינים כלום. מה הם רואים באותיות? הם רואים באותיות חידוש. מה זה החידוש? החידוש הוא שלמרות שאתה עכשיו עושה מצווה, אתה עכשיו מתפלל, אז אתה קיים. אם אתה לא קיים, איך אתה מתפלל? איך אתה עושה מצווה? איך אתה אומר שקידישנו במצוותיו וציוונו? אתה ציוות אותי לעשות משהו בשבילך. אבל אם אני לא קיים, אז... זאת אומרת, אני בעולם של הבחירה, אני בעולם של הנפרדות, נכון? אני בעולם של למטה יש ולמעלה עין, שם אני. אבל מה האמת? מה האמת? האמת היא שחוץ מהשם יתברך באמת אין שום דבר. איפה הם רואים את הקוד שפותח את העיניים ומראה להם שביחד עם זה שאני עושה את המצווה ואני בוחר לעשות אותה ואני נמצא גם מאחורי זה עומד הקדוש ברוך הוא וחוץ ממנו אין כלום, זה הכוונות. ושזה כל כוונה כזאת נקראת ייחוד. זה ייחוד בין העולם, בין התודעה האנושית של הצדיק לבין התודעה האלוקית של הקדוש ברוך הוא. זה ייחוד בין העולם של הידיעה לעולם של הבחירה. ולמרות שבשכל שלנו אין שום דרך להבין את זה. וזה גם לא מדבר אלינו מכל כיוון. קבוצה של אותיות, וכל פעם צורה אחרת של אותיות. אם היינו מזוכחים, אז האותיות האלה היו, זה קוד. זה כמו, מנעו לי מספרים, שאפשר לפתוח אותו, אם שמים את המספרים בצורה מסוימת. עכשיו אומר רבי צדוק, אם בן אדם לא במדרגה הזאת, אז איפה הוא צריך להיות? הוא צריך להיות במקום שהוא עומד מול השם, והוא מקיים את המצווה שלו. יש מדרגה יותר גבוהה ששם השם לבד נמצא, זה כרגע לא, זה לא העסק שלך. וכשאתה מסתכל על המילים האלה, אז מהמדרגה שלך אתה זז, כי יש לך דבר שמסיח את דעתך. אתה פתאום חושב על אותיות, אתה לא מבין אותם. זה משכיח ממך שאתה אומר עכשיו, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. במקום לחשוב על זה, אתה מתחיל לחשוב על כל מיני אותיות מפוזרות. זה, טוב זה לא עושה לך, זה רק עושה לך רע, כי אתה לא מתפלל. הממילא, על מזה הוא אומר צריך להימנע. ואיני מוצא בו שרח מצווה או תועלת. וכל זה, עכשיו הוא חוזר ללימוד. הוא גמר לדבר על הכוונות, עכשיו הוא חוזר ללימוד בספרי הקבלה. כל זה לקורא בהם דרך קריאה באלמה. אינם קורא בספר קבלה ודרך קריאה באלמה, זה קצת מזכיר את ה... זוכרים את ההתגלות בסנה, שמשה רבנו אומר, אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? עוד לפני שהוא, מדוע לא יבער הסנה זו שאלה פשוטה. שאלה שכל אחד שמטייל באזור, אם הוא יראה סנה בוער והסנה לא נגמר, אז הוא ישאל, מדוע לא יבער הסנה? אבל משה רבנו מקדים לזה, אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? הוא לא שואל כדי לקבל תשובה, הוא יודע שתשובה היא נשגבה מבינתו, רק הוא רוצה להסתכל על הדבר הזה שזה שאלה ללא תשובה. זה נותן לו חיות, זה נותן לו קשר, זה נותן לו הפלאה, זה נותן לו לעמוד מול הפלא. אפשר לקבל השראה גדולה מפלא, דווקא מפלא, את הקשר עם האינסוף. אתה האל אוסף אל, להודעת בעמים וזכה. יש אפילו שאומרים, אתה החכם, אתה הגיבור, אומרים, אתה אוסף אלה. אז משה רבנו נעמד ואומר, אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה. אם בן אדם ניגש לספר קבלה עם ביטול כזה, אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, אחר כך הוא רואה דברים, הוא לא כל כך מבין, לפעמים הוא שואל שאלות, הכל בסדר. אבל ההתחלה צריכה להיות אסור ענה והראה. ובאמת, מה משה שומע בתור תשובה? מה הוא שומע? של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. וכאילו הוא מקבל אישור לאסור ענה והראה. אסור ענה והראה זה אני הולך מהמושגים שלי, אני הולך להיכנס לעולם אחר. ואז הוא אומר, אתה רוצה שבאמת יצליח לך? תוריד את המנעולים מהרגלים שלך. ככה הסבירו את זה חסידים. אל תהיה כל כך נעול, אלא תזדקך. אז אתה... המקום אשר אתה עומד עליו הוא אדמת קודש. ברגע שאתה עומד על אדמת קודש, אז כבר הכל יהיה בסדר. מה שתוכל להבין, תבין. זה בעצם הגישה לפתוח ספר קבלה. האם בן אדם פותח כמו פרופסור, כמו באוניברסיטה, אז הוא מפספס את הכל. בסדר, יכול להיות שכתוב על זה איזה מחקר, הוא יראה שם הרבה שכל, הרבה פילוסופיה, אבל זה לא זה. אבל הבא להתבונן בהם דרך הסברה בדרישה וחקירה, הרי זה עובר על עזרת חכמים במופלא ממך אל תדרוש. היה באוניברסיטת באר שבע, לפני 30 שנה, הכרתי יהודי שהשתתף שם בחוגים, היה שם חוג שהעביר אותו יורם יעקובסון. אני לא זוכר אם היה פרופסור או דוקטור. הוא העביר חוגים בקבלה, הוא העביר חוגים בחסידות, הוא היה יהודי, השתבח שמו, בשבת אחר הצהריים הוא נסע לים, וזה הכל כמנהג העולם. לא היה, הוא לא התפעל הרבה ממה שהוא לימד, הוא לימד, הוא קיבל כסף, הוא כתב ספרים, הוא כתב מחקרים, וחלק מהספרים שלו היה בהדפסה פנימית של האוניברסיטה רק לתלמידי החוגים. לא יודע מה היה העניין שלו, היה כזה... פעם הוציאו את המרצע מהשק, כאילו הגיע עיתונאי וראיין אותו, היה איזה ירחון כזה שחצי מדעי כביכול, מדעי, מדע בגרוש כזה. אז הוא ראיין אותו, הוא שאל אותו על ההיסטוריה של הקבלה וזה, הקבלה מגיעה מזרתוסטרה, מהדואליות של הטוב והרע, יש אל טוב ואל רע, מכירים את זה? מי שברא יום לא ברא לילה, מי שברא אור לא ברא חושך. בשביל זה אנחנו אומרים כל יום יוצר אור וברא חושך. איך הוא הגיע למסקנה הזאת? תקשיבו טוב. הוא אמר ככה. ספר יצירה כתוב שיש 10 ספירות. ויש 10 עומקים. מכירים את זה? 10 עומקים, עומק קדימה, עומק אחורה, עומק ימין, עומק שמאל, עומק מעלה, עומק מטה. כמה זה? 6. 6. יש עומק ראשית ועומק אחרית בזמן. ספר יצירה מדבר על מרחב של חלל זמן, כמו בפיזיקה המודרנית. אז שמונה. הממד המוסרי זה עומק טוב, עומק רע. אז יש עשר. עכשיו, כנגד זה יש עשר ספירות. נו, אבל עשר ספירות זה הרי הכל טוב. זה ספירות. אז מה יש כנגד הרע? הגבורה. מה הגבורה? משתלשל רע. אז אם הגבורה משתלשל רע, הסימן שהגבורה היא רעה, ואצל הבורא יש חלק רע. אז זה זרטוסטרה. זה היה הפילוסופיה שלו, זה גנוסטיקה, זה זרטוסטרה, זה כל מיני, הוא נתן לזה כל מיני הלבשות, כל מיני זה. עכשיו, אם הוא היה מסתכל יותר, הרמב"ן כותב שאת הקבלה לא מבינים רק מי שמקבל, מקבל אמיתי מפי רב שהוא מקבל אמיתי. כך כותב הרמב"ן. אם מי שמסתכל בלשונות של ספרי הקבלה וספרי הפנימיות בכלל, אין דבר כזה שהרע משתלשל מאיזה מקום. אף פעם לא כתוב שהרע משתלשל משום מקום. אנחנו אומרים יוצר אור, הוא בורא חושך. עושה שלום, כתוב בישעיהו, הוא בורא רע. הרע נברא. רק מה? הרע נברא במקום שיש אור, במקום שיש חסד, אז הרע לא יכול להחזיק מעמד יותר משנייה. מיד איך שהוא נברא הוא נמוג. תחשבו שכל העולם מלא חסד השם. וחסד השם זה גילוי אור אלוקי לגמרי. אז איך הרע יכול להחזיק מעמד בתוך האור הזה? נר קטן לא יכול להעיר בצהריים. וכל שכן לא דבר כזה שהוא שקר לא יכול לשרוד בתוך מוח שיודע את האמת. אני יכול לספר סיפורים מכאן עד הודעה חדשה, אבל אם מישהו היה שם וראה מה שקרה, אני לא יכול לשקר אותו. אז איך הרע יכול להחזיק מעמד בעולם של גילוי אלוקות? על זה יש את מידת הגבורה. מידת הגבורה מצמצמת ומסתירה את הגילוי, ואז הרע יכול להחזיק מעמד. זה כמו שאני מחשיך, אני סוגר את התריסים ונהיה חושך בחדר, ואז רואים את הנר הקטן שעומד על השולחן. אבל הנר לא יונק את האור שלו מהתריסים. זה ברור? אבל, אוקיי, בשביל זה כבר צריך להסתכל את הסגנון, ולהיות רגיש, ולהבין. אבל אם אני פרופסור, אז אין לי זמן להסתכל על הסגנון. הסגנון אני מקסימום מסתכל כשאני בלשן, ואני צריך להגיד לאיזה מאה בהיסטוריה שייך הסגנון, אני שם לב לסגנון. אבל אם אני עכשיו עוסק, אני דוקטור לקבלה, לא לבלשנות, לא לסגנון, אז הסגנון לא מעניין אותי, אני מסתכל מהר, ואני אומר, הנה, זה, יש כאן דואליות, אז כנראה, זה גנוסטיקה, זה בא מהיוונים, זה בא מהפרסים, זה בא מפה, בא משם. ומה שאנחנו רואים, שבן אדם שלומד, נכנס לקבלה ולומד אותה, בלי של נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד עליו אדמת קודש הוא מגיע לעבודה זרה. או שהוא בעצמו מגיע לעבודה זרה, או שהוא מחרף את המקובלים שהם עובדי עבודה זרה. אז זה אותו דבר, זה לא משנה. אבל בסוף הוא מגיע לאיזה מקום, איזה דרך ללא מוצא. וצריך מאוד להיזהר עם זה. בשביל זה הוא אומר שהבא להתבונן בהם דרך הסברה בדרישה וחקירה, הרי זה עובר על עזרת החכמים במופלא ממך אל תדרוש. טוב, אנחנו נפסיק פה. אני חושב זה עוד באמצע. אחר כך הוא מדבר על מה שכן מותר לדרוש. תראו, אנחנו עוד מעט נגמור את זה. כמה עוד נשאר לנו פה? אני לא יודע אם נקרא את זה עד הסוף. אני אבדוק את זה, אני אגיד לך, אני לא יודע. טוב.
תודה רבה. טוב
לכולם.
עשר שקל.
הוא בתשלום סמלי של 10 שקלים.
10 שקלים.
הוא מכסה את ההוצאות.
זה דרכו שאנחנו מסכימים שחזה, דרום והאינטרקה,
זה גם
חלק
הולך
להצדקה. חלק הולך לסתר דירה של
הבית
הכנסת, מה?
תסתכל, יש פה עוד אחד כדור. תודה.
מה יש פה שלמה?